הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא רחל ולאה. שיעורנו לרפואת ישי חיים בן חי רחל והילה מלכה חיה בת רבקה. לרפואת פגה רויזה בת פורמת מלכה ולהצלחת ישי חיים בן חי רחל. רחל אמנו מוסרת את הסימנים ללאה אחותה. וחזל, בפתיחה לאיכה רבה מביאים שבשעה שנחרב בית המקדש, אבות העולם ביקשו רחמים על עם ישראל. היחידה שהצליחה להשפיע הייתה רחל, שאמרה, גלוי וידוע לפניך הקדוש ברוך הוא, כמה ציפיתי להתחתן עם יעקב, יעקב אבינו עבד 7 שנים למעני, וויתרתי ללאה. בהתחלה רחל ידעה שלבן יחליף אותה בלאה, ואמרה את זה ליעקב אבינו לפני הנישואים. יעקב ורחל קבעו סימנים, ובסוף חזרה רחל בה, והבליגה והביאה את הסימנים ללאה, מבלי שיעקב ידע. והמדרש מתאר את הסבל והכאב שהתמודדה איתו רחל, רק בשביל שלאה תרגיש בנוח ובנעימות עם יעקב אבינו. והיא, רחל אומרת שהיא בשר ודם, יש לה גבול. כלומר, הרי היא ידעה שהיא לא תוכל להתחתן עם יעקב אבינו, והרי אי אפשר לשכפל את יעקב אבינו, אם כן היא מאבדת את בעלה, את יעקב אבינו בשביל אחותה. זה לא כמו בורא עולם שאין לו סוף, אין גבול היכולות שלו. מדובר כאן על רחל. יש גבול כמה היא יכולה לשאת, כמה כאב, כמה היא יכולה לוותר, ובכל אופן. רחל הפסידה. היא נכנסה למערכת של בעיה ללא שום פתרון מרצונה כדי לשמח את אחותה, לא להעליב אותה. אם רחל עשתה כך שהיא בשר ודם ומוגבלת וסובלת מרגשות כמו קנאה, תחושה של פספוס והפסד, בכל אופן, כך היא יכולה להרגיש. וכך אומר המדרש, היא הרגישה רע, היה לה קשה. ובכל זאת עשתה את זה, הכניסה את שרתה אל תוך ביתה, למרות המוגבלויות האנושיות האלה. היא עשתה את זה. מהמקום הזה היא מבקשת, היא מתחננת עם בורא עולם, שגם הוא ירחם על עם ישראל שעבדו לאלוהי נחר, שאין בהם ממש. ואומר הקדוש ברוך הוא, בשבילך, בגלל הבקשה שלך, בגלל המעשה שלך, אני מוציא את עם ישראל לגלות, אבל גם מחזיר אותם. הגלות תהיה זמנית, ולכן יש שכר לפעולתך. יש תקווה לאחריתך, כיוון שבסוף יהיה, ושבו בנים לגבולם. הגאון מבילנה, על בסיס דברי הזוהר אומר, ששני דברים שעשתה רחל, בכתה והורידה דמעה, כנגד זה היא זכתה. גם היה לה בכי, גם היו לה דמעות, על כך שהילדים יוצאים לגלות, והיא מוסרת את הסימנים. ומבקשת מבורא עולם, כמו שמסרתי את הסימנים וויתרתי, כך הקדוש ברוך הוא יוותר. היא אומרת את זה בבכי ובדמעות, וכנגד זה אומר לה הקדוש ברוך הוא, מיני קולך מבכי, וגם את עינייך מדמעה, גם את זה תעצרי. יש שכר לפעולתך, יש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. יש שכר לפעולתך על הבכי ועל הדמעות, יש תקווה לאחריתך. ומהו השכר? מהי התקווה? אומרים רבותינו, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מה משמעות הדברים? בספר מזמור לדוד, הגאון רב דוד כהן מביא מהלך נהדר. האבות, האימהות, הם היסודות של עם ישראל, כמו שאומר בלעם שהוא מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם של עם ישראל ורואה שהם מיוסדים וחזקים כמו הערים, כמו הגבעות, שזה האבות וזה האימהות. עיקר הבניין של עם ישראל, כמו שכתוב במגילת רות פרק ד', ייתן השם את האישה הבא אל ביתך, רחל ולאה, אשר בנו שתיהן את בית ישראל. הן האימהות של כל השבטים, של כל עם ישראל, למרות שיש עוד שפחות, עוד נשים ליעקב, בלהה וזלפה. ועוד, בין רחל ובין לאה, מצינו שרחל היא עיקר הבית של בית יעקב. כך אומר המדרש, מדרש רבה פרשת נשוא שרחל היא עיקר הבית של יעקב, כך מופיע בזוהר הקדוש על הפסוק בתהילים קוף י' ג', מושיב יקר את הבית, הם הבנים שמחה. מי יקר את הבית? רחל, היא עיקר הבית. כך גם רשי אומר פרשת ויצא, מופיע שם אחרי שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, תעזוב את בית לבן. יעקב קורא לרחל ולאה, לדבר איתן, לשכנע אותן, לעזוב את בית לבן. כתוב שם ששלח יעקב את נפתלי לקרוא לרחל ולאה אליו לשדה, כדי ששם ידברו, כך שאף אחד לא ישמע. כתוב שם שקרה לרחל וללאה, קודם רחל ואחר כך לאה. למה? כי רחל היא עיקר הבית, וגם הבנים של לאה היו מודים לזה. איפה רואים שכל הילדים היו מודים לזה? כתוב שבועז ובדינו, שהם משבט יהודה, שהוא יהודה מבני לאה, היו אומרים, ייתן השם את האישה הבאה אל תוך ביתך כרחל וכלאה. גם הם מקדימים את רחל אל לאה. מה המיוחדות של לאה ורחל שבנו את בית ישראל? אומר המדרש בראשית רבה, לאה תפסה פלח הודיה, להודות. רחל תפסה פלח שתיקה, לשתוק. אומר המדרש לגבי לאה, היא תפסה פלח הודיה, כך מצינו בגמרא ברכות זין, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שאמר תודה לקדוש ברוך הוא עד שבאה לאה והודתה לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפרשת ויצא, כשנולד לה הבן הרביעים. אמרה, הפעם מודה את השם, וקרא לילד בשם יהודה, מלשון הודאה, ואז היא עמדה מלדת, הפסיקה ללדת לפרק זמן מסוים. הרצף הסתיים. לאחר זמן היא שוב ילדה. בכל אופן הרצף בינתיים הסתיים. לאה ראתה ברוח הקודש שעתיד יעקב להוליד 12 ילדים. 12 שבטים. אם יש 4 נשים אז כל אחת תוליד 3 בנים. 3 שבטים. והנה יהודה זה הבן הרביעי. ולכן היא מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות שיהיה לה כעת. שיש לה בן אחד יותר, כבר לא 3 אלא 4. אז היא הראשונה שמודה לבורא עולם. אבל מה הכוונה? הרי האם לא היה מישהו אחר שקדם לה והודה לבורא עולם? נרצה להבין את משמעות חז"ל שהיא הראשונה שאמרה תודה. מצינו הרי שגם נוח, אברהם אבינו, אליעזר עבד אברהם, אמרו ברוך השם, הודו לה השם. אז מה הכוונה שלה הראשונה שהודתה לקדוש ברוך הוא? ואבן שלימה מביא שבכל טובה יכולה לצאת מזה בהמשך גם רעה. כי עושר שמור לבעליו לרעתו, ולפעמים האדם מקבל כבוד גדול או עושר גדול, אבל כל זה לרעתו, מכיוון שהוא מתמכר לכך, וכשזה יורד הוא מאבד את משמעות החיים שלו. ומה שישמח היום, למחר יבכה מאותו דבר, כך מביא הגאון מבילנה באיגרת המפורסמת לבני הבית שלו. אם כן לא תמיד יודע האדם, מהי טובתו האמיתית. אבל במקרה של יהודה, זוהי טובה מוחלטת, טוב בלי שום רע. כי מיהודה תעמוד מלכות בית דוד מלך המשיח, וממנו תצא האורה. לכל העולם כולו, האור הטוב, התועלת משמעות העולם, תצא כשמלך המשיח יגיע, וזה יגיע עם מלכות בית דוד, שזה מגיע מיהודה. הכתב סופר כותב, לפני לאה כולם הודו על ניסים, על טבעים, נוח כשהוא יוצא מהטיבה, אברהם אבינו בניצחון המלאכים, אליעזר עבד אברהם, כשהצליח בדרך פלאית להביא כלה ליצחק. אבל האופן של לאה לומר תודה על מעשה טבעי, האבות הודו על ניסים, היא מודה על הטבע, טבעי שנשים מולידות, יולדות, ובכל אופן אמרה תודה. המדרש מוסיף ואומר שאחרי שלאה אמרה תודה, אז גם הבנים שלה תפסו את האומנות שלה, וגם הם אמרו תודה, שזה יהודה, שאמר, ויקר יהודה ויומר צדקה ממני. מה זאת אומרת? אחרי שנודע ליהודה שנתעברה תמר, דן אותה לשריפה, אבל אחרי שהוכיחה לו שממנו נתעברה, אז הוא זיקה אותה. שלחה תמר אל יהודה חמיה, את החותם והפתיל והמתה שהפקיד בידה כער רבון על גדי העזים. והיא אמרה, האיש ששלו החפצים האלה, לא אני הרע. אמר יהודה, צדקה ממני תמר, ממני היא מעוברת. צדקה ממני תמר מעוברת. והיא עשתה כך, בגלל שהיה ליהודה עוד בן שילה, והוא היה אמור לתת אותו לתמר כדי שייבם את תמר. אבל הוא לא עשה כך. עוד מצינו אצל דוד המלך מצאצאי יהודה בן לאה שאמר הודו להשם כי טוב. גם הוא הודה לקדוש ברוך הוא. לאה מודה לקדוש ברוך הוא. יהודה מודה בטעות. לוקח אחריות. עוד מצינו שדוד המלך מצאצאי יהודה אומר הודו להשם כי טוב. גם דניאל אומר, לך אלוקה מודה אני ומשבח. ולכאורה, לאה מודה לקדוש ברוך הוא על הטובה שעשה לה הקדוש ברוך הוא שנתן לה עוד ילד. יהודה, הוא מודה לכאורה משהו אחר. הוא לא מודה על טובה שנעשית לו, אלא מודה על האמת. לוקח אחריות שאימנו היא מעוברת. מה הקשר בין שני סוגי ההודעה האלה? אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, כשיש מילה אחת שמקפלת בתוכה שני פירושים, כנראה שיש לחפש מחנה משותף בתוכן של המילה לשתי המשמעויות. אז יהודה מודה אל האמת, וגם לומר תודה זה להודות. למה? כשהאדם אומר תודה לחברו על טובה שהוא עשה לו, זה כמו להודות שבלעדיך לא הייתי מסתדר באותה צורה. מודים אנחנו לך, מודים לקדוש ברוך הוא שבלעדיך לא היינו מסתדרים בכלל, לא היינו חיים. כשאדם אומר תודה לחברו על חפץ קטן או על חפץ גדול, וכמו היינו אומרים, אומר לו, אני מודה לך על השינוי. שכעת שהבאת לי חפץ מסוים, עשית לי מעני, חסד מסוים, החיים שלי עתידים להשתנות. אני מודה על האמת. מודה שבזכות הטובה שעשית לי, משהו הולך להשתנות. ולכן יש דמיון בין להודות על האמת שאני טעיתי ואני אחראי לבעיה, לבין הודעה על האמת שבלעדיך לא הייתי מסתדר, או אחרי הטובה שעשית לי אני מודה שהחיים שלי משתפרים. העיקרון הוא אחד. אני מודה לך, אני מודה על טעות, אני משנה חשיבה. אני מודה על טעות שעשיתי ומשנה חשיבה ומבין ש... צריך להסתכל על הדברים בצורה שונה, לראות איכן טעיתי. אני מודה ומשנה חשיבה. במקרה של אחריות, מודה שטעיתי ולוקח אחריות. במקרה של מתנה שמקבל האדם מחברו, אני מודה שכעת החיים יהיו טובים יותר. אני הייתי רגיל לסוג חיים מסוימים, כעת החיים יהיו טובים יותר כיוון שהבאת לי מתנה. אני מודה, משנה חשיבה. הודעה, הכוונה, שינוי חשיבה. עד היום חשבתי שאסתדר בלעדיך, או חשבתי שאני צודק ואתה טועה. הודעה, הכוונה היא שאני משנה חשיבה, משנה תפיסה. כעת אני מבין שבזכות הטובה שלך, החיים שלי השתנו. כעת אני מבין שאם טעיתי כמו יהודה, אז אני משנה חשיבה, ואני כעת מבין שאני האשם. זוהי הודעה. הודעה, שינוי קו חשיבה. חשבתי א' וכעת אני מודה לקו חשיבה ב'. זוהי ההודעה. אני מודה שחשבתי שאני יכול להסתדר לבד בחיים והיום יום לסמוך על עצמי. כעת אני אומר מודים אנחנו לך. בלי הקדוש בהו אפשר להסתדר. משנים חשיבה. זו המשמעות של הודעה. לכן יש קשר בין תודה להודעה על האמת. מודה באשמה ולוקח אחריות. הודעה זה לשנות קו, לשנות חשיבה. זה פלח ההודעה של לאה. ולכן יש קשר בין ההודעה שמודה לאה לקדוש ברוך הוא לבין ההודעה של יהודה שמודה באחריות שלו על מעשה תמר. פלח ההודעה של לאה. וזה לעומת פלח השתיקה של רחל. מה היא שתיקה? בדיוק הפוך מהודעה. שתיקה הכוונה שהאדם יודע שכן הוא צודק. הוא יודע שהאמת איתו. הוא לא נכנע בדעתו רק בפיו. יש פה, יש לו פה, ובכל אופן הוא לא אומר את האמת. זו האבן של בנימין שבאה מרחל, על ליבו של הכהן הגדול. מדוע? מכיוון שאדם שיש לו פה, ומי שיודע את האמת מכיר אותה, בדעתו מכיר את האמת. הוא הצודק, אבל בכל אופן הוא שותק. הוא לא מודה על האמת, הוא מכיר את האמת, הוא רק לא מביע את האמת. זה פלח השתיקה. ידע רחל שהיא הראויה ליעקב בעיניים של יעקב, אבל שתקה ולא גילתה ליעקב, אבינו את האמת. לשתוק זה לא רק להיות כאילם שלא בוטח את הפה, אלא כאילם שיכול לפתוח את הפה, ויודע שיש לו מספיק סיבות לפתוח את הפה. הידיעה הברורה שהאמת אצלה הוא בכל אופן שותקת, כי זה הדבר הנכון לעשות כעת, אפילו שיעקב מעדיף את רחל. ואני רוצה בהמשך להבין מדוע יעקב מעדיף את רחל, ורחל מבינה שיש כאן מהלך אלוקי שצריכים לוותר ללאה. אומר המדרש שרחל אמרה לה הקדוש ברוך הוא שהוגשה עליי מאוד לוותר ללאה ולא לגלות לה את האמת. כי יש לה פה שיכול להגיד דברים נהדרים מדוע היא הראויה ליעקב, ובכל אופן היא לא מגלה את האמת. לאה מודה על האמת, ואומרת שקטי מודה להקדוש ברוך הוא על הילד שנולד יהודה. להודות על האמת, הכוונה היא, אני מודה, תודה, הודה על האמת, טעיתי, משנה חשיבה, מודה, תודה על משהו שאני מקבל, מודה להקדוש ברוך הוא, מודים אנחנו לך, שאי אפשר בלעדיך. אומרת לאה שהיא מודה על יהודה. מודה שהחיים שלה הולכים להשתנות לטובה. שינוי חשיבה, שינוי גישה, זוהי ההודעה. רחל בדיוק הפוך, יש לה אמת והיא לא חושפת אותה. פלח ההודעה של לאה הוא פלח השתיקה של רחל. יעקב הוא איש אמת, תיתן אמת ליעקב. ואין אמת אלא תורה. יעקב הוא איש תם, יושב אוהלים בבית המדרש לשם ועבר, אוהלים לשון רבים. הוא המדבר דברי תורה. לכן רחל היא המשך השלימות של יעקב, כי הגמרא מסכת חולין פייטת אומרת מה אומנותו של אדם בעולם ישים עצמו כאילם לדעת לשתוק. זו רחל. אבל אם ידבר דברי תורה, ידבר דברי ערך, ידבר דברי צדק. צדק תדברו, עד רבה שידבר דברים טובים, דברים ערכיים, כי הרי ויפח באפיו נשמת חיים, נאמר על האדם. ואיך בא לידי ביטוי הנשמת חיים של האדם? בכוח הדיבור, רוח ממללה. האומנות של האדם היא בשני מישורים, לשתוק ולדבר. לשתוק כשצריך ולדבר כשצריך, ולהכיר מתי להשתמש בתכונה הזו ומתי בתכונה האחרת. מה אומנותו של אדם בעולם ישים עצמו כאילם, זה הרעיון הראשון בגמרא חולין פייטת, זה מסמל את רחל. אבל אם ידבר האדם, ידבר דברי צדק וערך ותועלת, צדק תדברון, זה המשך הגמרא, זה מסמל את יעקב אבינו. לכן רצה יעקב אבינו את רחל. הם יחד יגיעו לאיזון, מתי לדבר ומתי לשתוק. אבל רחל ידע שישנו עוד יסוד שצריך יעקב אבינו, וזה יסוד ההודעה. פלח ההודעה שנמצא אצל לאה. לא מספיק להיות ערכי ולבטא ערכים. לא מספיק להיות ערכי ולשתוק כמו שצריך. ערכי ומבטא ערכים זה יעקב, איש אמת, איש תם, יושב אוהלים. לשתוק כשצריך זו רחל, פלח השתיקה. אלא צריך גם להודות ולקבל שהמציאות היא שונה ממה שחשבנו. שההבנה היא שונה ממה שחשבנו. לשתוק זה רחל, לדבר זה יעקב. להודות על האמת, להודות שהמציאות היא שונה ממה שחשבנו, זו לעם. הודעה, להודות. רחל זו השתיקה, היכולת של האדם לצמצם את האמת שלו, להשתיק את האמת כשצריך. יעקב זו התפארת, זו התורה, לבטא את האמת. לאז הוא היכולת להרחיב את מעגלי הראייה ולומר יש עוד יותר ממה שחשבנו עד עכשיו. הודעה זה להודות שמערכת החשיבה שלנו היא מוגבלת. יש יותר ממה שחשבתי. אם כן, רחל זה הצמצום, הגבורה והדין. לאז זה הרחבת המעגלים, בהמשך נראה שזה החסד. וזה שני ניגודים שמפארים את התפארת. יעקב זו מידת האמת. מתי לשתוק זוהי רחל, מתי לדבר זה יעקב, ומתי לשנות גישה ולהרחיב את מעגלי הראייה זה לעם. ולכן אומרת רחל, יעקב אבינו זקוק לשני הניגודים האלה, גם רחל וגם לאה, ולכן היא מוותרת ללאה, כי היא מבינה שללאה גם כן יש תפקיד. ולכן, כפי שנראה בהמשך בעזרת השם, יש משיח בן יוסף שמגיע מרחל, ויש משיח בן דוד שמגיע מלאה. כי גם לרחל וגם ללאה יש תפקיד. ולאה לא יכולה להגיע אלא על ידי השתיקה של רחל קודם כל. בעשיית המשכן, מי השתתפו שם? בצלאל ואוהליאב. בצלאל משבט יהודה שהוא מלאה, ואוהליאב משבט דן שהוא מגיע משפחת רחל, זוהי בלהה, כמו שכתוב בפרשת ויצא שאמרה רחל, דנני אלוקים לחובה ומנה ממני בנים. אבל אחר כך שמע בקולי שהתפללתי לה ונתן לי ילד לשפחה שלי, שזה נחשב כמו הבן שלי, ולכן קרא לו רחל דן. אז בצלאל מצד לאה שבט יהודה, ואוהליה משבט דן משפחת רחל מצד רחל. שניהם שותפים בבניין המשכן. כך נוכל להבין את הגמרא מסכת כתובות בדף ה' עם המהרש"ו. אומרת שם הגמרא, כתוב גדולים מעשי צדיקים, מעשי שמיים וארץ. כי אומרת הגמרא שאת העולם ברא הקדוש ברוך הוא ביד אחת, ואת בית המקדש בנה הקדוש ברוך הוא בשני ידיים. המשכן שנעשה על ידי שני הצדיקים, בצלאל משבט יהודה ואוהליה משבט דן, כמובן בעזרת השם, בשיתוף ידי הקדוש ברוך הוא כביכול, אבל שני הצדיקים עושים את זה. שני הצדיקים הם סמל לשני ידי השם שהיו שותפים במקדש. למה? העולם נברא ביד אחת, בית המקדש בשתי ידיים. כמובן שאין לקדוש ברוך הוא ידיים, הרי אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אלא כשאומרים שהקדוש ברוך הוא ברא ביד אחת או את בית המקדש בשתי ידיים, הכוונה היא לרעיון לסמל. אומר המהרש"ו, בצלאל משבט יהודה הוא החסד, דן מבלהה שפחת רחל הוא מצד מידת הדין. לאה זה החסד, רחל זה הדין. בבית המקדש יש יותר גילוי של חסד ודין, גם וגם. דין הכוונה היא צמצום, הגבלה, לא פעם עונשים. רחל עושה דין בעצמה, לאה הפוך, היא מודה לקדוש ברוך הוא, היא מדברת, היא מבטא. זה יותר ביטוי של התפשטות, זה נקרא חסד, שהאדם לא לעצמו, אלא יוצא ממעגלי העצמי שלו, הוא מתרחב יותר. לא שותק לעצמו, אלא מדבר לאחרים. השותק הוא לעצמו, זה הדין הצמצום הגבורה. המדבר זה מי שיוצא מעצמו, זה שייך למידת החסד. בית המקדש, אומרת הגמרא מסכת כתובות, נברא בשתי ידיים, העולם ביד אחת. בית המקדש גדול ממעשה שמיים וארץ, כי העולם נברא ביד אחת ובית המקדש בשתי ידיים. הכוונה היא, אומר המהרש"ו, שתי ידיים, שתי מידות של הקדוש ברוך הוא, ימין ושמאל, ימין חסד, שמאל גבורה, ימין לאה חסד גבורה שמאל, בצלאל משבט יהודה שמגיע מלאה זה חסד, דן שמגיע מבלהה שפחת רחל זה דין. את המשכן הצדיקים בנו, אבל יש בו גם גילוי של מידת הדין והחסד, זו הכוונה, שהקדוש ברוך הוא שותף במעשה יצירת המשכן, שיש בו את המידות של הדין והחסד, בצורה חזקה מאוד. אדם שעושה עבירה, מגיע לו מידת הדין, עונש, כך מגיע לאדם, כאשר הוא עושה עבירה, זוהי המידה של הגבורה, מידת הדין. אבל הקדוש ברוך הוא שיתף עם מידת הדין את הרחמים, והוא רחום יחפר אבון. איך? על ידי שמעכב את העונש עד שיחזור האדם בתשובה. אז העולם בעולם הזה הוא דין, יד אחת, אלא שיש בו סיוע של מידת הרחמים. אמנם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת החסד, טבע הטוב להיטיב, אבל יש כאן הנהגה בעולם הזה של מידת הדין. עשה מעשה, שכר, עשה עבירה, עונש. זה מי"ג עיקרי אמונה. אלא שלא תמיד העונש מגיע מיד. לא תמיד השכר מגיע מיד, השכר יכול להגיע לאחר זמן, כדי שתהיה בחירה לאדם ויהיה ניסיונות לאדם. העונש לא תמיד יגיע מיד, כדי שיהיה בחירה לאדם, יהיה ניסיון לאדם ויחשוב שבשרירות ליבי אלך, והכל יתנהל כמו שאני רוצה. ולפעמים כדי לתת לו שכרו בעולם הזה, ולפעמים מידת הדין מקטרגת וניתן לו זמן והוא רחום, נותן את הזמן לאדם כדי שיעשה תשובם. אז אם כן, העולם הזה הוא ודאי עולם שיש בו דין. יש בו שכר תגמול לעושי מצוותיו, והפוך למי שעובר עבירות רחמנא ליצלן. אבל בבית המקדש יש גם חסד וגם דין. שם מביא האדם קורבן מתעורר לתשובה ליראת שמיים, ואז האדם זוכה לתשובה. האדם מגיע לכפרה מצד הדין, כי הוא עשה שינוי באישיות שלו. מידת הרחמים והחסד מתעוררות על האדם ומסייעות לכפר על האבונות, אבל לא על ידי איסורים. כי האדם מעצמו חוזר בתשובה כשהוא רואה את הניסים בבית המקדש. כשהאדם מעורר את עצמו, כשהאדם מתקרב אל השכינה, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות בדף זין, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, הכנעה שמתעורר האדם לתשובה יותר מכמה מלכויות ואיסורים שמקבל האדם משמיים. אז אם כן, בית המקדש נבנה על ידי שתי ידי הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא. אומר המהרשום, שתי מידות, מידת החסד, מידת הדין, בצלאל ואוהליו. בצלאל, מלאה זה מידת החסד, ואוהליו, דן, משפחת רחל, מרחל זוהי מידת הדין. זה בית המקדש, שם האדם רואה את הניסים, רואה את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, מביא קורבן, מגיע לידי תשובה, לידי כפרה. זוהי מידת החסד והרחמים, ששם ממתקים את הדין, ומצד הדין ראוי האדם לתשובה. כך בונים את המשכן. בצלאל ואוהליו, שתי ידי הקדוש ברוך הוא, מצד מידת הדין ומידת החסד. כך אפשר להבין שבית המקדש קרוי הבית הגדול והקדוש. הגדול זה החסד שעושה הקדוש ברוך הוא עם מי שמגיע לבית המקדש וזוכה לכפרה מצד הדין. קדוש זו מידת הדין, שהמידה הזו כשהיא פוגעת זה לא פעם קדוש. ומה הכוונה של המילה קדוש? קדוש הכוונה היא מובדל, מרומם, זה גבוה מדי מדעתו של האדם. בית המקדש, קרוי הגדול זה החסד, והקדוש זה הדין. הקדוש כשמידת הדין פוגעת, זה קדוש מדי, מרומם מדי, נעלה מדי, מובדל מדי מדעתו של האדם. זה הבית הגדול והקדוש, הגדול זה החסד לאה. קדוש זה הדין זו רחל. על בסיס זה נוכל להבין למה אומר המדרש שרחל זכתה למשיח בן יוסף ולאה למשיח בן דוד, ולכן יעקב היה צריך להתחתן עם שתי הנשים האלה, והנישואים האלה היו צריכים להיות על ידי שדווקא רחל שותקת, ואז מגיעה לאה, ואז יודע יעקב שהיה נכון המהלך להתחתן גם עם לאה. פלח ההודעה זו לאה, פלח השתיקה זו רחל. כמו שבית המקדש מורכב ומתנהל, חסד ודין לאה ורחל, כך שני המשיחים מרכיבים את שני המישורים האלה. בזוהר ובהרחבה בספרי חסידות, גם בכתבי הגאון מבילנה על ספר דצניעותה, אומרים כך, אבות העולם אברהם זה החסד, יצחק זו הגבורה. אברהם זה החסד, יצחק זו הגבורה מדעת הדין. וישנה גם פסולת רוחנית אצל אברהם אבינו. יש פסולת רוחנית אצל יצחק אבינו. הפסולת הרוחנית אצל אברהם אבינו זה ישמעאל, הפסולת הרוחנית אצל יצחק זה עשיו. ישמעאל הוא החמור, שבו כאן עם החמור, עם הדומה לחמור. עשיו הוא השור, משיח בן יוסף. זה בכור שורו הדר לו, ינצח את עשיו שהוא השור. ומשיח בן דוד, רוכב על החמור, יכריע את ישמעאל, שזה עם הדומה לחמור. אברהם אבינו הוא ביטוי למידת החסד בעולם. ישמעאל הוא פסולת של אברהם אבינו, החסד השלילי. מהו חסד שלילי? תאוות. מה זה חסד חיובי? להתחבר עם הזולת. זה חסד. חסד חיובי להתחבר עם הזולת בצורה נכונה. חסד של הטומאה, והרע זה להתחבר בצורה אסורה לתאבות, זה ישמעאל הפסולת של אברהם אבינו, מידת החסד. יצחק. זה פחד יצחק מידת הדין. הפסולת שלו זה עשיו, שעליו נאמר גם כן מידת הדין על חרבך תחיה. ושתי הקליפות האלה של תאבות ישמעאל, רדיפת הכבוד, השליטה והקנאת כדי רצח על חרבך תחיה, עשיו, הם המונעים את ביאת גואל צדק. הם מקור העבירות שמעכבות את ביאת המשיח. שתי התרבויות האלה, שורש לעבירות. ישמעאל אצל אברהם אבינו, עשיו אצל יצחק. התרבויות האלה, שהן שורש לעבירות, ישמעאל תעבוד ועשיו, על חרבך תחיה, רדיפת הכבוד והשליטה עד כדי שנאה, עוינות, אפילו על חרבך תחיה, זה עשיו. ולכן יש משיח בן יוסף. על יוסף נאמר, בכור שורו הדר. משיח בן יוסף, יוסף זה השור. עשיו גם הוא השור. משיח בן יוסף ינצח את עשיו. משיח בן דוד רוכב על החמור ינצח את ישמעאל, עם הדומה לחמור. לכן כאשר נולד יוסף בפרשת ויצא, נולד מי שינצח את עשיו, כמו שאומר הנביא עובדיה, בית יעקב הוא אש, בית יוסף להבה, ובית עשיו יהיה לקש, כי בית יוסף ישרוף את בית עשיו. משיח בן יוסף ינצח את גלות עשיו, את השור זה עשיו. משיח בן דוד ינצח את תרבות ישמעאל, תרבות התאבות. משיח בן דוד רוכב על החמור, הוא רוכב על החומר, על החומריות, הוא שולד עליו באיזון, דרך האמצע, שביל הזהב של הרמב״ם. לא מתמכר לעולם החומר ונעשה משועבד לעולם החומר, אלא מנצל אותו כראוי, בצורה מאוזנת, בצורה בריאה. כעת אפשר להבין למה עשיו הלך להתחתן עם מחלת בת ישמעאל. כי עשיו זה השטן של הגבורה. והוא יודע שיוסף מבית יעקב ינצח אותו. מכיוון שבית יעקב הוא אש, בית יוסף זו להבה. וכאשר בית יעקב ובית יוסף, האש והלהבה, פוגשים את עשיו, עשיו הקש, הוא נחלה. הוא נשרף, הוא נגמר. לכן ישמעאל מפחד. עשיו השטן הזה, הוא מפחד. הוא מפחד מבית יוסף, מבית יעקב, שינצח אותו, ולכן הוא רץ להתחבר עם מחלת בת ישמעאל, לקבל כוח מהשטן ישמעאל, לא רק מצד מידת הדין של הטומאה, זה עשיו על חרבך תחיה, אלא גם מצד החסד של הטומאה, זה ישמעאל. כי חסד הכוונה היא להתחבר לאחר, ותאבות זה להתחבר בצורה לא נכונה ואסורה, וזוהי הקליפה של ישמעאל. כך אומר עשיו, אולי הוא ינצח את יעקב. ולכן, בפרשת וישלח, שלח יעקב לעשיו מלאכים ואומר לו, עשיו, אתה עצמך השור, זוהי הקליפה של אדום, ואתה מתחבר לחמור, זו הקליפה של ישמעאל, ולכן עשיו מתחתן עם מחלת בת ישמעאל. לכן אומר יעקב לישמעאל, יש לי בשורה בשבילך, והיא לי שור וחמור. שור זה משיח בן יוסף, זה הבן שלי. חמור זה משיח בן דוד, אני ורוכב על חמור, זה גם הבן שלי. והיא לי שור וחמור. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כיוון שיש לי שתי נשים. האם של משיח בן יוסף זו רחל. האם של משיח בן דוד זו לאה. ולכן אוכל לנצח את קליפת ישמעאל. אם כך, ראינו איך שהכל מתחיל מהאימהות. רחל, שורש הצמצום, פלח השתיקה. היא מצמצמת, היא שותקת. היא הדין, היא הגבורה. היא שותקת ולא מגלה ליעקב שלאה תהיה תחת החופה. משיח בן יוסף מגיע מיוסף, שמגיע מרחל, שינצח את עשיו. כי עשיו זה על חרבך תחיה. זוהי הקליפה של הגבורה. על חרבך תחיה, רוצה את הכבוד, רוצה את הקנאה, רוצה את התחרות. זוהי הקליפה של אדום, זוהי הקליפה של עשיו. מי ינצח את עשיו? משיח בן יוסף. מי זה יוסף? אמא שלו זו רחל. מישהי גם כן גיבורה, איזו גיבורה כובשת יצרו. רחל מבטאת את הגבורה, איזו גיבורה כובשת יצרו. וזה ינצח את הגבורה של עשיו על חרבך תחיה. יש כאן מלחמת תרבויות. מי הוא הגיבור המכניע את האחר, עשיו, או המכניע את עצמו, רחל? אבל רחל יודעת שזה לא מספיק, כי אני לבד, רחל, עם יוסף שיצא ממני, משיח בן יוסף יכול לנצח את תרבות עשיו. אבל עשיו הוא מתחכם, והוא לוקח את מחלת בת ישמעאל. אם כן, הוא מתחבר לקליפת ישמעאל, אל התאוות. וכאן צריך לנצח, וכדי לנצח צריך גם כן את לאה, שזוהי מידת החסד, שימנה יוצא משיח בן דוד, כך נוכל לנצח את מלכות ישמעאל, זה יגיע רק מלאה. כך מביא בספר קנאת השם צבקות להרמחל. ונפרט מדוע דווקא לאה, מלכות בית דוד תנצח את ישמעאל. התשובה היא כי לאה היא באה להודות. מהי ההודעה? במה להודות? הסברנו בתחילת הדברים שהמדרש אומר שלאה הודתה לקדוש ברוך הוא, הייתה הראשונה שמודה. היא מודה לקדוש ברוך הוא על כך שנולד יהודה. וממנה יצא יהודה שגם הוא מודה. מה הוא מודה? הוא מודה בכך שהוא לוקח אחריות ואומר, צדקה תמר, ממני היא מעוברת. מה הקשר בין הודעה מלשון תודה לבין הודעה מלשון לקיחת אחריות, הודעה בטעות? התשובה היא, אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, הקשר והדמיון בין הדברים הוא כך. בשני המקרים האדם מודה שדעתו הראשונה לא הייתה נכונה והדעה השנייה היא הנכונה. אדם שמודה באחריות הוא מקבל שהוא טעה. אדם שאומר תודה על מתנה שהוא מקבל, הוא מודה שכעת הוא חי חיים טובים יותר. אם כן, הודעה, הכוונה היא הבנה שמערכת החשיבה משתנית. הודעה, הכוונה היא, האדם משנה גישה, משנה תפיסה, משנה זווית ראייה, וזוהי מלכות בית דוד. מדוע? זו לאה. מדוע? מכיוון שלאה. לאה הוא מלכות בית דוד, יהודה. המלכות הזו היא תנצח את ישמעאל, כי ישמעאל זה מי שיש לו תאוות. ומה צריכה לאה לעשות? מה צריכה מלכות בית דוד לעשות? מה יעשה מלך המשיח? הוא רוכב על החמור. החמור זה החומר, זה התאוות. ומגיעה מלכות בית דוד, מגיעה לאה ומשנה גישה. זוהי ההודעה להחליף גישה, להחליף מחשבה. אין רק עולם של חומר, אלא גם עולם של רוח, רוחניות. לא רק תאוות גשמיות, אלא תאוות רוחניות. כמו שאומר הרב חיים ויטל, בשערי קדושה, שער שני, המים הם שורש כל התענוגים, כי הם מצמיחים כל מיני תענוג. ולכן בדור המבול, בדור של נוח, היות שהיו הרבה מדי תאוות, הכפרה הייתה על ידי עודף מים, מידה כנגד מידה, היות שהם חטו בשורש המים שבנפש שלהם, שזה התענוג, רדיפת התענוגות, הם נענשו במבול. ומהו התיקון? שאדם שמח ואוהב את התורה והמצוות, אין מים אל התורה. אוי כל שמה, לכו אל המים. המים, ולכן לעתיד לבוא, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. המים שמבטאים את מה שמצמיח את מיני התענוג, זה מה שישלוט בנפשו של האדם, זוהי מלכות בית דוד. ולכן צריך קודם כל שרחל תעביר את הסימנים ללאה. תשתוק, פלח השתיקה. איזו גיבור הכובשת יצרו? סור מרע, להעביר את הרדיפה אחרי הכבוד והקנאה. ואז תגיע מלכות בית דוד, אין מים אל התורה, כמים לים מכסים. כל העולם היהודי יהיה בבחינת מים, אין מים אלא תענוג, כמו שומע הרב חיים ויטל. תענוג של תורה ומצוות, התאווה היא תהיה לדעה את השם. ולכן התחתן יעקב גם עם רחל וגם עם לאה. פלח השתיקה, פלח ההודעה. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. היו ברוכים.
כי הילד ההרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.